אלן.
אתם מאזינים לגיימר איש.
פודקאסט הגיימינג של כלכליסט.
מהדורת בחירות 2021.
כמה אנשים אתה חושב שחיבו את הפודקאסט ברגע זה? גם תחשוב, הם שומעים את זה מחר, בעתיד, כבר אחרי.
אבל רגע, עמית, אתה גס רוח. אני מרי רוזן, זה עמית קלינג, ונמצאת איתנו היום סופי שולמן. שלום סופי.
שלום חברים.
סופי, למי שלא מכיר, היא כתבת בחירה לנושאי שוק ההון וטכנולוגיה בכלכליסט, וזמנו אותך היום לדבר על, באופן, במוקד, על ההנפקה המתקרבת של איירון סורס, ובכלל על מה שקורה עם,
על הטרפת, אתה רוצה לומר.
הטרפת. רגע, זה המונח המקצועי?
מקצועי לחלוטין.
אצלכם מדור שוק ההון.
כל שאר הסופרלטיבים כבר נשארו אי שם בדרך, במיליארדים הראשונים.
יפה.
אז
כן, חברים, שוק ההון הפך לשיר של יורנה כיס.
קוראים לזה שגעת.
בדיוק.
אז אבל בכל זאת מהדורת בחירות, אז חייבים קצת, זאת אומרת, לא חייבים, גם קרה משהו מצחיק, עמית, ספר.
כן. בן אדם יושב בטוויטר, לא מזיק לאף אחד, הבן אדם הוא אני, גולל את הפיד, פתאום מה אני מקבל? פרסומת של הליכוד שמשתמשת בגולדן אקס?
גולדן אקס, למי שלא מכיר, את מכירה סופי?
אני לא מכירה, אבל בליכוד מכירים, ואני לא מכירה, וואו.
ממש, מביש. גולדן אקס הוא משחק קלאסיקה מהתקופה שאני ועמית היינו ילדים.
סוף שנה 80, תחילת שנות ה-90, משחק של סגה, קיבל המון המון המשכים, בגדול.
אני חושב שזה משחק שילדים בדורנו, ששיחקו במחשב, כל אחד שיחק בזה, באיזשהו שלב.
כן, הוא איקוני לגמרי.
הגיע באיזשהו שלב עותק מקורי לישראל, ואז הופץ פיראטית לכל הילדים בארץ.
ממש ככה. במשחק יש, בעצם בסך הפתיחה שלו, הוא שלד שפורס קדימה את הכפות ידיים שלו, ואתה יכול לבחור את השלוש דמויות, שהן ברברי, גמד ואמזונה.
כן, שהן כאילו ניצבות על כף היד הענקית של השלד, ואתה בוחר ביניהן.
כן, ויש פתאום מודעה של הליכוד, שיש את התמונה הזאת, באמת הנורא נורא איקונית. ויש
וכאילו נורא מפחידה, אם אתה מוציא אותה מהקשר, ואם אתה מפחד משלדים.
אפילו לא מפחידה, כי היא באמת נראית כמו גרפיקה של סוף ה-80s, כן? יש פה משהו אפילו די מצחיק. רק שהגמד הוא יאיר לפיד, והאמזונה היא גדעון סער, והברברי הוא בנט.
כן.
וכתוב, מה כתוב שם בכף היד השנייה של השלד? משהו כמו ממשלת הרוטציה, שכמובן, מה שמדהים הוא שזה מרפרר באמת לזה, שאם היית, כשהיית בוחר בין הדמות, הן היו מסתובבות בכף יד, אז יש ממש משחק מילים עם הרוטציה, שהוא באמת למטיבי לכת, אתה יודע, זה לא גיף.
כן.
לי האסוציאציה קופצת מיד לראש, ואמרתי, תשמע, הייתי בשוק, הנה תעמולת הגיימינג העברית הראשונה.
כן.
מי ראה את זה בה?
ומה שמצחיק זה שהם שמו את יאיר לפיד על הדמות של הגמד, וכולם תמיד רצו לשחק בגמד.
למה?
כי הוא ממש חזק.
כי הוא חזק.
כן, הגמד היה
לו, אז דווקא הרפרנס יצא להם הפוך.
היה לו גרזן. כן, האמת שרק הברברי מאפן. גם האמזונה, גם יש לה, גדעון סער יודע להטיל, יש לו קסם אש ממש חזק.
כן.
אולי התכוונו לגאולה.
טוב, ובאמת, גאולה אבן סער באמת מסתובבת עם שם של דמות ברומח הדרקון, כן? זה ממש הולם את הסיטואציה.
לא חשבתי על זה אף פעם, זה ממש,
זה דבר ראשון
שחד. אוקיי.
ולמחרת
מה קורה?
למחרת,
מה אתה שולח לי? עמית שולח לי, קבל, אתה חייב לראות את זה, הציונות הדתית, ככה קוראים להם, נכון?
הציונות הדתית.
לו סרטון שאי אפשר לכנות אותו, אלא סופר סמוטריץ'.
למה לא סמוטריץ' מריו?
אוקיי.
בצלל מריו, האמת שבצלל מריו נשמע נפלא.
סופר בצלל.
סופר בצלל.
איך תרגטו אתכם? איך אני לא קיבלתי את כל הדברים המגניבים האלה?
איך תרגטו אותנו? זאת שאלה, באמת, לא ברור, סופי. אותנו? גיימינג?
איך הם ידעו?
האמת שזה ספציפית, גם ראיתי את זה בטוויטר, אז זה לא היה כל כך מתורגת, ראיתי את זה מחשבון של איזשהו עיתונאי מערוץ 7, שפשוט העלה את זה גם בפליאה ובהתרשמות.
אז הם לקחו את השלב הראשון של המשחק הראשון של סופר מריו, שהוא באמת אחד האייקונים הגדולים של הגיימינג, ויש שם את בצלל, שרץ לו, קופץ מעל דברים, ואז הוא
קופץ על ראשים של מחבלים.
זהו, רואים שופט.
עם הכובע? המגניב הזה של סופר מריו?
לא, עם ציציות. יש שופט, הוא קופץ עליו, השופט מתכווץ, ואז עולה כיתוב, הקטנת את בגץ לגודלו הטבעי.
צריך לבכות.
ואז הוא נכנס לזה בניין, שלא ברור מהו, ואז יוצא משם מטוס, אתה מבין שזה היה נטבג, כתוב, גירשת את המסתננים.
כן? סופר מריו כפי שלא ראיתם אותו מעולם. מאוד התאכזבתי אגב שהוא לא אכל פטריה וגדל באף שלב.
זה לא בערכים של המפלגה הזאת, זה סמים.
זה אסור, הוא צריך להישאר לזה, הוא צריך להישאר בגודלו הטבעי, כי בנינטנדו לא מרשים.
בקיצור, אז תשמע, אנקדוטלי כן, אבל גם אומר משהו על כמה הרפרנסים האלה הם כבר חלק מהתרבות הפופולרית, שאפשר...
כן,
אפשר לשלוח אותם לעולם.
היה אפשר, לא יודע מה, הוא היה יכול לעשות רפרנס לפתיח של הסימפסונס.
ממש ככה.
קטע.
בסבב החמישי.
כן. סבב החמישי הוא יהיה בפורטנייט.
בדיוק באתי להגיד. יפה. אתה יודע, עם אחוז החסימה הבוער שמתכווץ סביב.
גדול.
אוקיי.
אז זה זה.
זה זה.
ועוד משהו קטן ככה לפני שניכנס לענייננו.
אנחנו גם מתחייבים שזו ההתייחסות האחרונה לבחירות שתקבלו מאיתנו עד הבחירות הבאות.
לך תדע, לך תדע מה עוד יבוא שיהיה קשור לגיימינג. כמו שלמדנו בבחירות, אל תתחייב.
יפה.
ועוד דבר קטן ככה לפני שניכנס לעניין המרכזי, וזה שאתמול פורסם שדיסקורד, שירות הצ'אט לגיימרים, מחפש למכור את עצמו, והבוקר כבר היה דיווח בבלומברג שזה כנראה יהיה למייקרוסופט.
כן, צריך לסייג רק שיש גם סיכוי שהם, לא אם אחרו, יש סיכוי שהם ילכו להנפקה, זה עוד לא, יש עוד כל מיני לחשושים סביב הדבר הזה. משהו קורה בדיסקורד, אתה יודע, הפלטפורמה שצמחה בטירוף בשנה האחרונה, השווי שלה הוא ערך בדצמבר ב-7 מיליארד.
כן.
אבל העניין הוא שבאמת זו פלטפורמה שעם כל הצמיחה המטורפת במשתמשים שלה ובשימוש שלה, ויש לה פוטנציאל נורא גדול, הם מאוד מתקשים למצוא אפיק מונטיזציה משמעותי.
כן, הם מפסידים מלא כסף.
במילים אחרות, מודל עסקי.
כן. יש להם מודל עסקי, הוא לא עובד.
אבל היום לא חייבים.
נכון. לא חייבים מודל עסקי, ולא חייבים מודל עסקי שעובד, אז הם לפחות יש להם מודל עסקי, הוא פשוט לא עובד, הם מוכרים איזשהו שירות פרימיום שהביקוש שלו הוא מאוד נמוך.
כן, אני חושב שהנקודה עם דיסקורד, הוא שהפוטנציאל שלה להיות כוח עזר להצמחה של דומיננטיות בענף, בשביל חברה גדולה כלשהי, לצורך העניין מייקרוסופט.
כן.
עוד חברות, אני מאמין, שגיששו שם באזור.
כן, קצת כמו שלא יודע מה, פייסבוק קנו אז את אינסטגרם, ואינסטגרם הפסיד הכסף, והיום זה מני מייקינג כאילו מטורף, אז אנחנו בטח נדבר פה עוד 4 שנים, ונגיד, יו, תראו מה הם הצליחו לעשות עם דיסקורד, ואיך הם הרסו את השירות.
כן, תראה, או שהם יעשו איתם משהו, או שהם, שוב, בעניין של מייקרוסופט, אתה יודע, אם אתה חושב על זה, נניח והם עכשיו מתקנו אותם ב10 מיליארד, זה אומר קרוב ל-20 מיליארד בחצי שנה על קניות בתעשיית הגיימינג, קנו את בטסדה ב7.5 מיליארד בספטמבר האחרון.
אבל כמה הם עושים על אקסבוקס והכל, בטח הרבה יותר.
הם עושים את רוב הכסף שלהם לא מאקסבוקס וכאלה, אבל הם משתמשים בכסף מהחלקים האחרים כדי...
לבסס דומיננטיות.
כן. ואני אשתמש בה, אמרתם, הורחו ב$7 מיליארד, נכון? ומכאן בואו נדבר רגע על איירון סורס, שמוערכים, הם הולכים להנפקה בספאק, ועוד רגע סופי תסביר לנו מה זה ספאק.
אך, אומנות ההקשר.
נכון? בשביל זה משלמים לי.
אתה יודע מה ההקשר הכי גרוע ששמעתי אי פעם מישהו עושה?
כן.
תקשיב, זה לפני שנים, אני לא יכול לשכוח את זה, נסעתי במונית, והקריין ברדיו מדבר על, אני מת על זה אגב, על הקריין ברדיו מדבר על איזה רע זה תאונות דרכים. כן, אנחנו יודעים, אנחנו מנסים שלא. זה שאתה אמרת לי, אדוני, לא לעשות תאונות, זה אחלה, זה סתם, זה דבר שמפריע לי. מדבר על תאונות דרכים ותאונות דרכים, וצריך לנהוג בזהירות. צריך, בסדר, צריך לנהוג בזהירות. ואז הוא אומר את המשפט הבלתי נשכח, ומעניין לעניין באותו עניין, שלום לך, דודו טסה. זה קרה, שמעתי את זה עם האוזניים שלי. זה אמיתי. אדם אמיתי אמר את זה לתוך מיקרופון.
תודה שחלקת איתנו.
זה אתה, עומרי.
ואני?
כן.
דודו טסה?
לא.
10 מיליארד דולר, זה קשור.
כן, לא, תשמע, כי מה העניין? כי מה העניין? כי מה העניין? אתה אומר, זה שירות סופר מצליח וצומח וגדל וזה, עם כמה משתמשים? זוכר?
מי, דיסקורד?
כן.
250 מיליון לפחות.
וכאילו, עם כל הדומיננטיות וזה שזה, כאילו, כל ילד עכשיו יש לו את זה בבית, הם שווים פחות מחברה מתל אביב.
אבל לחברה מתל אביב יש יותר משני מיליארד משתמשים.
תלוי איך מסתכלת על המשתמשים.
תלוי איך סופרים אותם, זו ספירה שונה.
אבל את מדברת כאילו על הריץ שלהם.
כן,
אז בוא נדבר רגע על מה זה איירון סורס, כדי שנוכל לנהל את הדיון הזה, כן?
בטח.
בעצם, אפשר לדבר על מה זה איירון סורס היום, ואפשר לדבר על מה הייתה איירון סורס פעם, וזה סופי, תדע להגיד יותר טוב מאיתנו. אבל כיום, איירון סורס זה בעצם חבילת כלים רחבה למפתחי אפליקציות, ובעיקר רוב הלקוחות שלהם זה מפתחי משחקים למובייל. זה הכל למובייל, ובעצם החבילת כלים הזאת היא לרכישת משתמשים, זאת אומרת להפצת פרסומות, מונטיזציה.
כן, זה מנוחים נורא יפים, הרכישת משתמשים, כן. שבעצם מתכוונים לפרסומות,
פרסומות,
נכון?
כן, כאילו, כן. זה קטע, כל המינוחי הייטק האלה, כאילו, אתה מתרגל אליהם, ואז אתה שוכח שהם בעצם אומרים משהו אחר, אבל יש בזה גם איזשהו היגיון, כי מה אתה עושה? אתה שם כסף ומקבל משתמשים. שם כסף ומקבל משתמשים, כאילו, אז כן, אתה קונה אותם. ויש לך איזשהו מודל גם שאומר, אני מוכן לקנות משתמש בכך וכך כסף, אם לא, אני מחליף את הפרסומת, היא לא עובדת. אבל, אוקיי, סטינו קצת מהנושא. אז זה מה שהם עושים היום. יש להם גם איזשהם כלים שמיועדים למפעילות סלולר, למוביל קריירס. אבל מה הם עשו פעם?
אז זהו, שהם התחילו, היום כבר מעט מאוד זוכרים, למרות שבסך הכל הם קיימים בערך 10 שנים, אבל הם התחילו דווקא בתחום שהיום הוא לגמרי מוקצה מחמת מאוס, אפשר לומר, הם היו ממש חזק באדטק, אבל בצד של הסרגילי כלים, פעם ישראל, פעם, 2011-2012, ישראל הייתה מעצמת סרגילי כלים, שזה בעצם דברים כאלה שבטעות היית מוריד למחשב, הם היו משתלטים לך על
הדפדפן
שלך, הדפדפן שלך.
לא הייתה שום דרך להסיר אותם.
לא הייתה שום דרך להסיר אותם.
שמעתי אגב שסמוטריץ' הבטיח לטפל בתופעת סרגילי הכלים.
להחזיר אותם לגודלם הטבעי. ואז הם ישבו והורידו לך כל דברים, וזה עבד מצוין, היו באמת חברות גדולות, נהיו אחת המפורסמות שבהם הייתה בבילון של נועם לניר, שהוא היה אז אושיית אינטרנט ישראלית, אושיית תוכנות, ואיירון סורס התחילו בעולמות האלה, והם כמעט התמזגו אפילו עם בבילון, ממש כבר היו שם כל הפרטים של העסקה היו סגורים, ואז פוף זה התפוצץ, ובהתחלה לא הבנו, זה היה ב-2013 אני חושבת, ואז ממש שבוע, שבועיים אחרי שהתפוצצה העסקה, בעצם התברר שהשוק של בבילון וכל העניין של סרגילי כלים התחיל להתפרק, לקרוס, כי החברות הענק, יאו, אז הייתה עוד גדולה, ללמדנו כמה, כך חולפת תהילת עולם, אבל היו גם גוגל כבר, זה הייתה חזקה, והם אמרו, רגע, רגע, עזבו רגע את הסרגילי כלים, אנחנו לא מוכנים, לא ככה מפצים דברים, אל תשתלטו לנו על הבראוזרים, ובעצם באיירון סורס הבינו מאוד מאוד מהר שצריך להתרחק מהתחום הזה, ואז עוד מושג מחובס כזה קצת של הייטק, עשו פיבוט,
כן.
שזה אומר, אוקיי, זה לא עובד מה שאנחנו...
מהר מהר חבר'ה, בואו נחשוב על משהו אחר.
בואו מהר נברח משם, והם באמת הצליחו מאוד להרחיק את עצמם מהקבוצה הזאת של חברות שבינתיים, הנה, אנחנו פחות מ10 שנים, ואנחנו לא מכירים כמעט אף אחד מהשמות האלה, וזה היו שמות ענקיים, גם אז כבר דובר על שווי של משהו כמו 800 מיליון איירון סורס, שבאמת הייתה חברה צעירה, בת 3, בבילון הייתה אז חברה של יותר ממיליארד גם, והיום אף אחד לא זוכר שהייתה קיימת, היא נשארה אולי בתור איזה שלט בורסאי, ובאיירון סורס זיהו מאוד מהר את הנישה שהתחילה אז לפרוח, כמובן הסמארטפונים, המובייל, ואז הם עברו לזיהו נורא נכון את השוק, הם גם קנו עם הזמן את סופרסוניק שהכניסה אותם, היום זה מוצר, חבילת מוצרים שלמה, והם... הם באמת, מה ששונה באיירון סורס מהרבה מאוד חברות ישראליות, גם חברות הייטק מצליחות, איירון סורס תמיד התנהלה כמו חברת ענק, הם כאילו תמיד חשבו בגדול, ובאמת כיוונו להיות חברה תוכנה גדולה, ולא עוד איזה סטארט-אפ ישראלי, הם קנו חברות, הם חילקו דיבידנד, הם באמת, והיום הם שולטים בחלק מאוד גדול מהשוק שלהם, והשווי הזה של 11 מיליארד דולר, הוא כמובן סי, ישראלי, אבל גם לפני זה הם קבעו, שברו הרבה סיעים, הם חברת סטארט-אפ ראשונה שחילקה דיבידנד לבעלי מניות, הם אפשרו לעובדים ולמייסדים למכור הרבה מאוד מניות בדרך, שיש כאלה שיגידו שזה טוב, כאלה שיגידו שזה רע, אבל הם היו שונים בנוף, הם היו בעצם אחד היוניקורנים, מה שהיום אנחנו ככה, יש לנו פה עדר שלם של יוניקורנים, זה כבר לא מרגש, כי אנחנו מתחילים לדבר על דקקורן, שזה האלה ששווים עשר, שזה כרגע הם ואיתורו, אבל הם היו בין הראשונים, כלומר אחרי ווייז, הם באמת היו שם ממש בהתחלה, כשזה עוד היה נדיר.
כן. דקקורן, אתה גם מדמיין סוס אומלל עם עשר קרניים.
שלא מסוגל להחליק את הראש למעלה.
כן, יש הרי את התיאוריות האלה שאפילו יוניקורן לא יכול להיות מאוזן מבחינה פיזיולוגית, כי הקרן מושכת אותו למטה. קראתי איזה ניתוח על זה, שזה לא באמת יכול להיות כאלה.
אני חושב שאפשר לפתור את זה מאוד בקלות, לקחת סוס ולהדביק לו קרן על הראש. זה ניסוי ממש קל. אז בכל זאת, את אומרת, אוקיי, הם תמיד היו חברה קצת שונה בנוף פה, והם היו מהראשונים להיות יוניקורנים, ואיכשהו, עם כל גל ההנפקות בהייטק עכשיו, בישראלי, הם מגיעים טיפה מאוחר.
מאוחר? הם מגיעים ממש בשיא.
כן.
אם אנחנו מדברים על דיסקורד, שזה מדהים, זה משהו שמכירים הרי בכל העולם, וכל מה אנחנו אומרים, רגע, אתם מתלהבים, אתם אומרים, וואו, שווי של 7 מיליארד דולר, 10 מיליארד דולר, אבל היום, אם השווי שלך קופץ פחות מפי שניים, בתקופה של כמה חודשים, זה מאכזב.
כן.
כי באיירון סורס, העסקה האחרונה שלהם הייתה, כלומר, ה-11 מיליארד זה הרבה יותר מכפול מהשווי האחרון שהיה להם. והם באמת עושים משהו נכון, מה שמעניין הוא שאתם תגידו את זה, אין שם איזושהי טכנולוגיה מאוד מאוד עמוקה או חזקה, הם פשוט עשו משהו שמעט מאוד ישראלים מצליחים, למצוא מודל עסקי כן מאוד מאוד מדויק, ומה שקוראים לו product market fit, כמו מושגי הייטק מחובסים, משהו שעובד מאוד מאוד נכון, והם רווחיים כמעט מהיום הראשון, שזה גם מאוד מאוד שונה בנוף הזה של חברות הייטק וחברות סטארט-אפ. מה שגם מאוד מעניין שם, ואני באמת הייתי רוצה להיות זבוב שם בחדר ישיבות, יש להם מלא מייסדים, ורובם עדיין עובדים בחברה, זה לא שניים ולא שלושה, הם שמונה. יש שם שלושה אחים ועוד כמה, והם כמעט כולם עדיין מחזיקים בתפקידים מאוד בכירים בחברה, ואיכשהו כל העסק הזה עובד. זה גם מעניין ומסקרן. ועכשיו מה שמעניין הוא גם לראות, אבל שאם משווים את זה, למשל, איתורו, שהיא לא בעולמות שלכם של גיימינג, למרות שאפשר להגיד שההשקעה במניות הפכה לסוג של משחק בקורונה, ואיתורו זה פלטפורמה כזאת שמאפשרת, שהיא מין רשת חברתית שאפשר לדבר בה על השקעות, וגם להשקיע, כמו ברובינהוד, אז כשהם הודיעו שהם הולכים להנפקה עם ספאק ב-10 מיליארד דולר שווי, אז הספאק שלהם קפץ ב-50% באותו יום, כלומר, המשקיעים נורא נורא התלהבו, אמרו, וואו, אנחנו מתים לקבל את איתורו. ואיירון סורס בדקתי, ולא הייתה שם התלהבות, כלומר, הספאק שלהם לא זז, ותכף אולי צריך להסביר מה זה בדיוק הנפקת ספאק, או שדיברתם על זה כבר בעבר?
לא, לא דיברנו על זה, ואני חושב שאני יכול להסביר את זה, הסבר כזה מחונטרש, מי שלא מבין עד הסוף, אבל ספאק זה איזשהו שלט בורסאי, זאת אומרת,
חברה חלולה ללא פעילות, כן. שבעצם מוקמת על ידי אנשים בדרך כלל מפורסמים, מוכרים בעבר מעולמות טכנולוגיה, אבל היום גם ספורטאים עושים את זה.
משקיעי על כאלה.
היינו רוצים שכולם יהיו משקיעי על, יש כאלה, כן. יש גם שרים לשעבר בכל ממשלים אמריקאים, אבל נגיד גרי קון, שהיה גם יועץ של טראמפ, כן. בהתחלה לפני שגם הוא פותר, אז הוא נגיד גייס ספאק, אבל גם נגיד אלכס רודריגרס, השחקן בייסבול, והוא הבעל של ג'ניפר לופס, גם הוא גייס ספאק, אז מלא אנשים...
אז הספאק הזה יושב שם בבורסה, יושב, לא ממש עושה שום דבר, עד שהוא אומר, אוקיי, הנה איירון סורס, בואו, כנסו לתוך הספאק הזה, תעקפו את כל התהליך המעיק והמפרך של ללכת לסק, לרשות ניירות ערך האמריקאית, ותשקיפים ועניינים ובלגנים. בואו, נתחבר, עכשיו זה כבר לא רודריגז אינבסטמנטס, עכשיו זה איירון סורס.
בדיוק, ובדרך כלל, עכשיו מה שייחודי בספאקים, הם חייבים תוך שנה וחצי עד שנתיים, תלוי בכל ספאק, להשקיע את הכסף שהם גייסו מהמשקיעים שלהם. וזה מייצר אפקט של לחץ, שזה גם מה שמנפח מאוד את השוויים. כי למשל, רק מתחילת 2021, גייסו כבר 90 מיליארד דולר בספאקים, ובשנה שעברה עוד יותר מ-100 מיליארד, אז יש פה בעצם סכום של כמעט 200 מיליארד, שברור שצריך להשקיע אותו בתוך שנה וחצי.
ואם לא משקיעים, מה קורה
לכסף? אז חייבים להחזיר את זה למשקיעים. למי ששמה, כאילו אתה יוצא בלי כלום. וזה מייצר לחץ מלאכותי, שלכל הצדדים ברור שיש פה ים של כסף שצריך לדחוף אותו לאנשהו, וזה מה שבעצם דוחף גם את השווים של החברות למעלה, כי כל חברה כזאת, איירון סורס למשל, הם גם עוד הודו בזה, הם חשבו ללכת להנפקה הרגילה, בהתחלה דובר על שווי צנוע של איזה 6 מיליארד דולר, אולי 8, אבל אז בעצם התחילו לבוא כל הספקים האפשריים, ולהגיד להם בואו, 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 וזה כמו שוק. כן. אומרים, אנחנו נוציא אתכם ב-10, אנחנו נוציא אתכם ב-12, אנחנו נוציא אתכם ב-8, וככה בעצם הביקוש והיצא. אין, חוקי הכלכלה עובדים, גם הם בצורה קצת מוזרה פה, אז זה בעצם מה שדוחף את השווים למעלה. וכאן דיסקורד היא באמת, כמו שאתם הסברתם, אני מבינה שהיא פחות אולי יש לה זכות קיום עצמאית, אבל אם היא קצת, אם היא כן הייתה יכולה לגבש מודל עסקי יותר טוב, אז בטוח היא יכולה כספק לקבל שווי אפילו יותר גבוה, כנראה מהעשרה מיליארד שמייקרוסופט...
כי אתה מקבל אוטומטית איזה כמה עשרות אחוזים על... למעלה בשווי שלך כשאתה בספק.
כן, העניין עם דיסקורד הוא שדווקא בעלות שלה על ידי מייקרוסופט, למשל, היא יכולה להיות סוג של חלופה למודל עסקי, כי פתאום המודל העסקי שלהם הוא, אתם עוד גוף שתומך בגיים פאס, אוקיי?
נכון.
אתם עוד אפיק התפתחות.
הוא ערך מוסף, הוא מייצר למייקרוסופט יותר ערך כמו, בדיוק כמו אינסטגרם ווואטסאפ, שאולי
כן, כמו טוויץ' לאמזון, למרות שטוב, טוויץ' זה...
כן, זה,
עולם של עצמו.
כן, טוויץ' זה היה להרכיב איבר חדש על הגוף הזה של אמזון, פה זה לקחת, אוקיי, יש לנו
כל שחקנים. זה להרכיב אצבעות חדשות על היד. אני תמיד קם בשביל להגעיל אותך עם אנלוגיה לא מדויקת, אבל לא נעימה.
אז תגיד לי, סופי, מה בעצם חברה כמו איירון סורס יכולה לעשות עם כסף שהיא מגייסת בספק? למה לה ללכת להיסחר עכשיו? זאת אומרת, זאת חברה רווחית מ... day one פחות או יותר, יש להם מוצר שהשוק שלהם צריך, ויש להם המון לקוחות, והכל סבבה. מה, למה הולכים להנפיק?
אז קודם כל יש את הקלישה של וול סטריט שאומרת, מגייסים כשאפשר ולא כשצריך, ועכשיו לגמרי אפשר. ו...
מה זה אפשר? בקושי אפשר שלא לגייס.
זה בדיוק, דוחפים לך כסף, דוחפים לך כסף לגרון, אפשר לומר מה לא תיקח, וגם באמת יש כבר, כן, אנחנו רואים את זה בתנודתיות שיש בשבועות האחרונים בוול סטריט, שכן כבר יש איזשהו חששות שאולי זה ייגמר עוד מעט, ואני לא אלאה אתכם בפודקאסט הפן שלכם במושגים כמו אינפלציה, אז נשאיר את זה בצד. אז קודם כל אפשר.
אלא אם זה אינפלציה, המשחק.
כן, אולי, בקרוב. אז אפשר, ובית, מה שאני חושבת שגם, מה שאיירון סורס עושה, שוב בצורה קצת חריגה ואולי מוגזמת, ואולי מה שלא אהבו כל כך המשקיעים בספק, הם בעצם לוקחים, הם בסך הכל הולכים לגייס 2.3 מיליארד דולר, שזה המון כסף, זה דברים שבהנפקות שגרתיות רגילות בשיטות של פעם לא אוהבים כל כך לעשות בכזה גודל, בספק זה אפשרי, כי זה ארץ האפשרויות הבלתי מוגבלות, אבל מתוך ה-2.3 מיליארד דולר, האלה, 1.5 מיליארד הולך לבעלי המניות הקיימים, כלומר זה לא ילך לחברה עצמה, החברה עצמה בסדר, לא מקופחת, היא תקבל למשהו כמו 8 מיליון דולר נקי, שהם רוצים לרכוש איתם חברות, כדי, שוב, כדי להמשיך לצמוח במהירות, צמיחה לא אורגנית שהם היום, עד היום הצליחו בזה, אבל 1.5 מיליארד דולר הולך לכיסים של המייסדים, של העובדים, של בעלי המניות הוותיקים, וזה מה שקצת השוק לא אוהב את הכמות המוגזמת הזאת, כי הם אומרים, רגע, רגע, רגע.
ממה אתם בורחים?
אם אתם כל כך חושבים שזה כזה שוס וזה כזה מדהים, למה אתם צריכים עכשיו למכור כל כך הרבה מניות?
כן, ובעצם, חכו, זה עוד יעלה בשווי.
ובמיוחד שבספציפית באיירון סורס, לפני שנתיים הייתה עסקה של 400 מיליון דולר, גם כבר שהכל הלך לבעלי המניות הקיימים בהנפקה, בדרך כלל חברה מנפיקה מניות חדשות, וזה כן. בעצם אז הכסף נכנס לקופת החברה, ולפעמים יש את הרכיב הקטן הזה, עד לא מזמן היה מקובל שלפעמים עושים איזה רכיב מאוד קטן של בעלי מניות קיימים מוכרים את המניות שלהם, כאילו נפגשים עם הכסף, כן. מה שנקרא אקזיט באמת. והיום זה מתחיל קצת להיות חזירי, העניין
כן,
הזה של...
כן, מצ'ופר לעובדים לאיזה משהו כאילו...
והצ'ופר לעובדים זה סבבה, אבל בצד שני אתה אומר, רגע, הם חושבים שזה
הם
באמת כנראה הגיע
לבורחים.
השיא. אז כן. מעורר קצת תהיות וספקות.
כן. אז מעניין מה שאתה אומרת על הרכישות, כי רואים איך איירון סורס מתרחבת בתחומים שלה, ובעצם הזכרת את סופרסוניק, סופרסוניק זה זרוע הפצת משחקים שאיירון סורס הקימה, שהיא בעצם הם התחילו להתחרות בלקוחות שלהם, לקוחות של עצמם. הם בעצם פעילות מאוד מאוד דומה לחברה ישראלית אחרת.
זה לא נקרא להתחרות בלקוחות, זה נקרא התרחבות ורטיקלית.
אז
קרייזי לאבס, סליחה.
קרייזי לאבס, כן, קרייזי לאבס, חברה ישראלית, שהיא בעצם, הפעילות שלה זה פאבלישר של משחקי הייפר קאז'ואל. משחקי הייפר קאז'ואל, משחקים מאוד מאוד פשוטים, שמשחקים אותם בסבבי משחק קצרצרים, ביד אחת בטלפון, ובעצם הם עובדים עם המון מפתחי משחקים ברחבי העולם, מפיצים את המשחקים שלהם, נותנים להם את המרקטינג ואת כל מיני דברים שצוות של שני אנשים בהוד הוא לא יודע לעשות. ויש הרבה פאבלישרס כאלה בעולם, הרבה מהם אני בטוח עובדים עם איירון סורס, ואיירון סורס חשופה למספרים שלהם, לפעילות שלהם, יודעת כמה היא גוזרת מכל פרסומת שהיא משדרת עבור האנשים האלה, אמרת, אוקיי, נעשה גם, כי אנחנו כבר יודעים. ואני תוהה כאילו איזה עוד התרחבויות כאלה יכולה לעשות, איך עוד היא יכולה להפוך איזה עוד אצבעות אפשר לשים על היד הזאת.
הם אומרים שיש להם רעיונות, הם באמת רוצים לעשות רכישות גדולות, הם גם אומרים שחלק מהסיבה שהם לקחו את הספק הספציפי הזה מכל מיני ספקים אחרים שדפקו להם על הדלת, זה דווקא הקשרים של אנשי הספק הזה בשוק התוכנה, בעולמות התוכנה, ונראה לי שיש להם יעדים מאוד מסוימים, אני חושבת שיכול להיות דווקא לכיוון הזה של המפעילי הסלולר להיכנס שם יותר עמוק. כלומר, שכל הדברים האלה שאתם מבינים יותר טוב ממני, איך זה כבר מובנה בתוך המכשיר השיווק של המשחקים ואפליקציות.
כן. אוקיי, עכשיו לסיום שאלה שאותי מטרידה, ואני לא יודע אם יש לה תשובה ברורה, אבל כאילו, עד כמה אנחנו בבועה?
עד כמה אנחנו בבועה, גם ב-2014 אמרו שאנחנו בבועה, ובועה כזה זה קטע של סקינים, זה כל אנשים כאלה כמוני שזוכרים את זאת של 2000, וישר זה עושה לנו כמובן טראומות וזיכרונות. אנחנו ברור שאנחנו בבועה, כי הדברים האלה ממש הגיוניים, אבל זה לא אומר שזה ייגמר מחר.
כן.
בועות, הטבע שלהם זה שהם יכולות להתנפח הרבה זמן, ואף אחד לא יודע מה תהיה הסיכה הקטנה הזאת שתפוצץ אותם. אז בועה כן, אבל כמו שעוד קלישה של וול סטריט זה, the trend is your friend. אז,
the trend is your friend?
The trend.
The trend is your friend.
אז כל עוד המוזיקה מנגנת, עוד קלישה נתתי לכם, כל עולם המושגים של זה, אז אתם תזרמו עם הזרם, אבל במודעות גבוהה.
עוד אחד.
לא, תזרמו עם הזרם, the trend is your friend, זה הגרסה העברית שלו, כן. קיצור, לאף אחד אין מושג, זה מה שהתכוונתי להגיד.
לאף אחד אין מושג, אבל זו בועה.
אבל זו בועה, זה ברור שהמספרים כבר, לא הכל, אבל תמיד יש את הכיסים האלה, ברור שעדיין יש דברים בסדר. גם כשאתה מסתכל, אתה איירון סורס, בסך הכל אתה אומר, אוקיי, הם רווחים, הם צומחים מהר, אז למה שזה לא יימשך? הם מסבירים לך היום, איך זה בעצם כבר מתמחר, השווי הזה של 11 מיליון, זה לא מתמחר את היום, זה את הציפיות להכנסות שלהם בעוד שנתיים.
אגב, אמנות ההקשר, כן. או לפחות החיבור למה שדיברנו עליו קודם, למה שזה לא יימשך? בבילון, בבקשה, כל האדטק, זה בסופו של דבר כאילו, אם בבילון והסרגלי כלים יושבו בתוך דפדפנים, אז כאילו איירון סורס יושבת בתוך גוגל פליי והאפ סטור.
כן, וכמו שהדפדפנים יכלו מתישהו להגיד עד כאן.
כן.
טוב, ואגב, אתה רואה את זה כבר, כי לפי חלק מהדיווחים, ממש השבוע הולכת להיות השינוי הדרמטי במדיניות פרסום של אפל.
אז בוא נדבר שנייה על הדבר הזה, ואז נסיים.
טוב, זה סוג של...
וזה נושא לפרק שלם.
זה נושא לפרק שלם, אבל זה סוג של חרב דמוקלס שמרחפת מעל הראש של תעשיית המובייל כבר, אני חושב משהו, כמה חודשים טובים לפחות.
כן.
יותר.
קרוב לשנה, אני
קרוב
חושב.
קרוב לשנה כבר. ובעצם, על רגל אחת, השינוי הדרמטי הוא בעצם ש... אפל הודיע, והיא כל הזמן דוחה את הקץ לגבי זה, ויכול להיות שהוא יידחה שוב, אבל יכול להיות גם שזה יקרה השבוע, שבגדול שהפרסומות, התרגות שלהן יעבור ממשהו שקורה באופן אוטומטי למשתמשים.
אני אדייק
את זה. כן, תדייק את זה.
קוראים לזה IDFA, אני לא זוכר מה ראשי התיבות אומרים, אבל בגדול, היום, נגיד את, סופי, משחקת משחק בסלולר, משחק מקבל באופן אוטומטי את הפרטים שלך, את כל מה שמאפשר לטרגט לך פרסומות, ואם את רוצה להפסיק לחלוק את זה איתם, את יכולה ללכת איפשהו בהגדרות ולחבות את זה. מה שהם הולכים לעשות, זה לעשות ההפך. באופן אוטומטי, את לא חולקת את זה. את זה מ-opt-out ל-opt-in. ובמצב הזה, שכמובן שרוב המשתמשים לא ייתנו את הפרטים שלהם, אם ישאלו אותם, היי, עכשיו, יש לך הודעה על המסך,
עוד שאתה פרטים?
לא, אשכח מזה.
בדיוק.
זה שיבוש, עוד קלישאת הייטק, שיבוש מסיבי של מודלים, של חברות, ש... עושות כסף מלהציג פרסומות, כן, נגיד, במשחק שלהם. כל ההייפר-קאז'ואל האלה, שלבים של דקה, בין שלב לשלב, תורא פרסומת.
דיברתי השבוע עם איזושהי בחירה בתעשיית גיימינג בארץ, והיא אמרה לי, אנחנו עובדים מסביב לשעון, אנחנו לא יודעים בכלל אם זה יקרה השבוע, אבל אנחנו כבר חודשים מחפשים פתרונות, מה אנחנו עושים ביום שאחרי, כי בחצי מהשוק, בכל המכשירים של אפל, פתאום הדבר הזה הולך לשבש את כל המודל העסקי שלהם.
כן.
וזה היה אמור לקרות כבר עם השחרור של
iOS 14,
אני חושב, שזה היה במשהו כמו אוקטובר, זה נדחה בין היתר כי המפתחים ביקשו עוד זמן.
כן.
עכשיו זה כנראה השבוע, אולי לא, כמובן שאפל בסוף תעשה...
מה שהיא רוצה.
מה שהיא רוצה, בדיוק.
זה בדיוק הבעיה, זה שכולם יכולים לשחק בינתיים, עד שהגודזילות מחליטות לשנות את הכללים.
בדיוק.
טוב, איך אמרת? מה עם הטרנד?
הוא חבר שלך.
כן, the trend is your friend. אפל...
עד שהוא לא.
כן, עד שאפל מחליטה כאילו לתת מכה על הכתף ולמאוך את היתוש שמוצץ את הדם.
כן.
דימויים מגילים.
ממש. בקיצור, אז הנקודה היא שכן, הנה, הדבר הזה קורה, הוא יכול לטלטל את כל העסק.
כן. ובאמת, אבל זה נושא לפרק שלם, ואני חושב שנגיע אליו בקרוב. ולפני שנסיים, סופי, אנחנו בסוף כל פרק מספרים מה אנחנו משחקים השבוע. ואם את לא משחקת, את יכולה לספר מה הילדים שלך משחקים.
כן, כי מה אני משחקת, עדיף לא לספר, כי זה מביך.
אני חושב שעדיף לספר, כי זה לא מביך.
טוב, כי באז הסגר הראשון, אני משחקת קנדי קראש, ואני עכשיו בשלב כזה שלא ידעתי שהוא בכלל קיים. 1,500 ומשהו.
כל הכבוד.
וכמות הכסף שהשקפתי שם כדי לא לראות פרסומות, אני מקווה שבעלי לא ישמע את הפודקאסט הזה. וכן, הילדים שלי צוחקים עליי, כי הם כמובן, וכל הדברים המתוחכמים האלה שאתם משחקים
בהם. אם הם שומעים את הפרק הזה, זה לא יפה. מותר לאמא לשחק קנדי קראש, זה לגיטימי.
תנו לה לעשות מה שהיא רוצה. מה איתך? מה אתה משחק?
אני בשבוע האחרון באיזה מין משהו תזזיתי כזה, של לשחק מלא משחקים מהגיים פאס. פשוט כל פעם פותח איזה משהו אחר, משחק קצת, מנסה להתאפס על משהו, לפעמים כזה חוזר למה שהתחלתי עוד 20 דקות.
מה היה? כי גם אני קצת הייתי בשבוע כזה, אבל מה נפל אצלך?
מה נפל אצלי? היה קצת איזה משהו נקרא קרוס קוד, היה גאטו רובוטו, שזה משחק חמוד שמשחק חתול שנכנס לחליפת רובוט. לפעמים אתה יכול לצאת מהחליפה ולעשות כל מיני דברים שרק חתול יכול לעשות, ואין לך שום... אתה לא יכול לתקוף בשום דבר, אתה יכול רק ללכת בכל מיני מעברים צרים.
יפה.
ועוד כל מיני דברים, כי יש משהו כאילו במודל הפיצוחי הזה, שיש לך גישה למלא מלא משחקים.
לך תבדוק מה אתה אוהב.
זהו, שגם כאילו כמו פיצוחים, אתה לא זוכר, כאילו זה לא ארוחה, אתה לא זוכר וואי, את הטעם של המנה הזאת והמנה הזאת, אני כזה, כן, זה היה פה משהו, כאילו, אני חושב שהיו עוד איזה 4 משחקים שפתחתי, ואני אפילו לא יכול להיזכר בהם עכשיו. מה איתך?
אני גם היה לי קצת שבוע של ריצה על הגיימפאס, אני נהניתי קצת מסטאר וורס סקוואדרונס באקסבוקס,
אחלה
משחק. אחלה, עוד לא צללתי אליו כמו שצריך, אבל מאוד נהנה מה... כמו עוד הרבה אנשים, אני חושב שבסטאר וורס אני אוהב הרבה יותר את כל המסביב מאשר את הסרטים עצמם.
לגמרי.
והמשחקים הם לגמרי חלק מזה. וגם ניסיתי את Empire of Sin, המשחק האסטרטגי הגנגסטרים הזה, שהוא פשוט לא טוב.
אתה מנהל מאפיה כאילו?
אתה מנהל מאפיה, לגמרי משחק up my alley מבחינת... גיימפליי ועולם ואווירה, רק מה הבעיה? הוא לא טוב. חוץ מזה הוא מושלם, המשחק לא טוב. אבל האמת שמשחק שאורכו הוא באמת פחות משעה, אבל ששחקתי בו, אני חושב ביום, בסוף שבוע, וסיימתי אותו תוך שעה, הוא משחק מאוד לינארי, מאוד אבל שהוא נשאר איתי, זה, הוא נקרא אדיוס.
אוקיי, כן, שמעתי עליו.
משחק אינדי, מאוד קצר, פיתחו אותו שני אנשים, אתה מסיים אותו בשעה, והסיפור בו הוא, אתה חווי, שמה שהוא עושה זה, הוא, יש לו חוות חזרים, והוא נפטר מגופות עבור המאפיה.
אוקיי.
המאפיה מביאה לו כמה סקיות עם מה שהיה פעם איזשהו אויב, הוא מאכיל את החזרים, וכך הוא עושה את הונו, חוץ מזה, והמשחק מתחיל מזה שאתה מחליט שאתה לא רוצה לעשות זה יותר, והמתנקש שבא, שהוא חבר שלך,
כי הוא שנים מביא לך גופות,
ובאמת יש ביניהם דיאלוגים נורא יפים, וזה באמת סוג של, אני לא אוהב את המונח, אבל זה באמת קצת סרט אינטראקטיבי, אין לך הרבה בחירה, יש בו, אני תכף אדבר, יש לו מהלך גיימפלי אחד, פשוט גאוני בעיניי.
אל תרוס.
אני לא הורס, כי זה מהשנייה הראשונה יש לך את זה.
אוקיי.
אבל פשוט, וזה מתחיל מזה שאתה בא, אתה אומר לו, תשמע, סיימתי, והוא מבין שהמשמעות של זה, שהוא צריך, חייב להרוג אותך, והוא מנסה לשכנע אותך, לא לעשות את זה, כי הוא לא רוצה להרוג אותך, ואתה פשוט מתעקש. וזה כל, פשוט אתה עובר איתו בחווה, ואתם מדברים על החיים שלכם. זה המשחק.
מעניין.
כתוב אוקיי. נורא יפה, מה שמבריק בו הוא בגלל האופי של החווי, שהוא אדם די שתקן, כשאתה פותח דיאלוג, הרבה פעמים יש לך, אתה יודע, אתה פותח דיאלוג במשחק, יש לך 1, 2, 3, אז יש לך הרבה פעמים אפשרויות חצי מושחרות של משפטים מאוד כנים ואמוציונליים שאתה יכול להגיד בסיטואציה, אבל כשאתה לוחץ עליהם הוא רק עושה...
גדל.
זה נשמע, זה נורא מרגש. תשמע, זה באמת עצוב ויפה, וזה...
זאת אומרת, זה מה שעובר לו בראש, אבל הוא לא מסוגל להגיד את זה.
וזה ממש יפה. זה באמת... הוא קצר, יש בו משהו קצת... יש בו בגים, הוא קצת לא מספק מכל מיני בחינות, אבל הוא מראה עוד מה אפשר לעשות עם המדיום הזה.
וואי, אני הולכת לחרוש על הגיימפאס של הילדים שלי.
ממש כדאי.
זה נשמע מעניין.
זה לא שם.
זה ספציפית לא בגיימפאס.
זה לא בגיימפאס, אבל זה עולה איזה 50 שקל.
אבל תחרשי על הגיימפאס של הילדים שלך.
אבל לגמרי.
דברי איתנו, יש לנו המלצות.
היי, את משלמת עליו. תחרשי עליו, הוא שלך.
טוב, סופי, תודה רבה שהצטרפת.
תודה, סופי.
היה כיף.
תודה רבה לכם, היה ממש כיף ומעניין. ולמדתי
תודה לאופיר גל מסוף הסאונד שהקליט אותנו. תודה לאורך הדיגיטל של כלכליסט רועי ברגמן, ותודה לכם שהאזנתם. נתראה בשבוע הבא.
יאללה, ביי.
ביי.